מהר"ל בפראג, בפרק שני, עמוד עין חט. עמוד עין חט. דיבור המתחיל ואמר בעמודה השמאלית. ואמר, ולא כל המרבה בסחורה מחכים. מי זה אמר? הלל הזקן. כן? הלל אמר, לא כל המרבה בסחורה מחכים. ועל זה הייתה השאלה של המהר"ל, לכאורה זה לא קשור דווקא לסחורה, אלא לכל מלאכה שהיא. לכאורה, ככל שאדם עסוק יותר במלאכתו, אז הוא פחות עוסק בתורה. אז צריך להגיד, זה לא כל המרבה בעסק. כמו שאמרו, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. עמוד עין חט. מה כל כך מסובך בזה? עין חט. טוב, ואמר, לא כל המרבה בסחורה מחכים. דבר זה ביארו גם כן חכמים. בפרק כיצד מעברים, זה בעירובים, לא בשמיים היא. ועל מי זה נאמר? על התורה, נכון. אמר רבי יוחנן, לא תימצא תורה בגסי הרוח. וזה נקרא בשמיים, כן? אדם שהוא גס רוח, הוא מגביה עצמו, ולא מעבר לים היא. לא תימצא תורה, לא בסחרנין ולא בתגרין. עד כאן. סחרנין זה אנשים עוסקים בסחורה. תגרין זה כוונה, זה מוכרים, תגר. ערבית תג'ר. סוחר זה, הוא עוסק בסחורה בלי שהוא בעצמו מביא אותה. יש לו אוניות, הייתה כאן אוניות סוחר, אבל הוא ביבשה. התגר הוא בעצמו מסתובב עם הסחורה שלו. יש לו תגרים, כן, נכון. לא דווקא, זה אופי אחר של עבודה פשוט. נכון. זה רואים של המתח חומרים. טוב. ויש לשאול, מה העניין אלו שניהם יחד שאמר לא תימצא תורה בגסי הרוח ולא בסחרנים? כי הרי גסי הרוח זה תכונה בעמידות. סחרנים זה עסק. ועוד, איך יפרש הכתוב לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא? כי קרוב הדבר אליך, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. כן, המשך הפסוק שם, מה הקשר? אבל פירוש הדברים האלו, כי הכתוב בא לומר כי אין התורה עניין גשמי, כי הדברים הגשמיים שייך בהם הרוחק, ולפעמים הם רחוקים מן האדם עד שאי אפשר לבוא אליהם. ואמר שאין התורה השכלית כך, כי היא בלתי גשמית, והדבר הבלתי גשמי הוא קרוב והוא רחוק. הוא רחוק מצד מעלתו העליונה, והוא קרוב שאין לו ריחוק מקום. וכך אמר הכתוב על התורה, כי התורה הזאת לא נפלט ולא רחוקה היא ממך, כלומר שאין לה רוחק גשמי. זה כסיפור המפורסם על אנשים שמהלכים באונייה, וכולם שמה סוחרים ויעלומים וכסף וזהב, ונמצא איתם חכם אחד, והוא אין לו כסף וזהב, יש לו ספרים. ישנה שערה בים, אז כדי להקל מעל האונייה כל אחד זורק את הסחורה שלו. כל הסוחרים זורקים את הכסף והזהב והוא זורק את הספרים. מגיעים לחוף, כולם בוכים והוא שמח. למה? כי אתם, הזהב לא יחזור, אבל אני, מה שקראתי בספרים, אני כבר יודע. כל הספרים אצלי. אז קרוב אליך הדבר מאוד. הוא לא צריך את הספרים. לא, זה לא חכם. השאלה היא למה הוא בכלל סחב את זה איתו.
כנראה שהוא לא הספיק.
נכון שהוא למד את זה בנסיעה. גמר ללמוד, בשיער. לכן צריך מאוד להיזהר, כשאתם באונייה, לבדוק שלחכם יש מספיק ספרים שהוא לא למד כדי שלא תהיה שער. וזכר הכתוב הרחקים שיש לגשם, כמה ממדים, כן? כי הרחקים שיש לגשם הוא הגובה ואורך ורוחב. אלו הרחקים שיש לגשם. וכנגד הגובה אמר לא בשמיים היא, שהוא הגובה הגשמי. וכנגד האורך והרוחב אמר לא מעבר לים היא, כי הים הוא לאורך ורוחב הארץ. שהרי הים מסבב הארץ. אם כן, הים הוא לאורך ורוחב הארץ. וראתה לומר, זה בכדור, כן? זה גיאומטריה לא אוקלידית. וראתה לומר, כי אין לתורה ריחוק גשמי. ומפני זה עצמו רמז הכתוב שאין התורה בגסי הרוח, שמאחר שהכתוב רצה להודיע שאין אל התורה רוחק גשמי, לכך התורה היא הפך גס הרוח, שהוא מדמה שיש לו הגובה על הכל. ומפני זה הגס רוח נוטה אל הגשמי, כי הגובה הוא רוחק גשמי. ודבר זה ידוע, כי מידת גס רוח מידה גשמית, אף כי אין זה גובה ממש, הרי מידתו נוטה אל הגשמי. גס הרוח יכול להיות קטן בקומה, יכול להיות בגובה מטר, אבל הוא מגביה עצמו מבחינה גשמית, במובן הזה שהוא מרומם את עצמו על כל השאר. כן, זה גס הרוח. מה? נפוליאון. כן. ויורה זה השם בעצמו, שנקרא גס רוח, כי לשון גסות שייך אל הגשמי, לא אל השכל, כי אין גסות בשכל, והוא שכל דק. ודבר זה ביארנו במקומות הרבה, וביארו אותו החכמים, כי מידת גס הרוח, מידה זאת נוטה אל הגשמי, והתבאר באריכות בעזרת השם יתברך בנתיבות עולם. ומפני שבעל גס רוח מידתו נוטה אל הגשמי, אין ראוי לו התורה, ואין גס רוח מסוגל לתורה השכלית, כי הדברים אשר אינו
היום גס רוח זה אדם שלא מתפשר ולא מרגיש
זה בדיוק נפוליאון. זה בדיוק נפוליאון. שלא אכפת לו לאחרים אלא מעצמו. ולכן הרג מיליוני בני אדם, בין מעמו ובין מאחרים, על מנת לפאר את שמו. בלי גס רוח.
אבל אותם
תחתים
של הרג מיליוני,
אז הם מקבלים מיליוני.
כי בדיוק.
אבל
מה המשמעות של זה בדיוק זה גסות הרוח, הכוונה שהוא מרגיש, זה סוג של גאווה, זה עליונות של מי שאין בו מעלה. אדם שאין לו מעלה מייחס לו מעלה על האחרים. למשל, כיוון שיש לו כסף, הכסף זה דבר גשמי, זה לא דבר שכלי, מפני שיש לו כסף הוא חושב את עצמו עליון על כל.
אני אחד את השאלה, אדם שאין לו כסף אבל יש לו כישרונות הרבה יותר ממה שיש לאחרים,
כן,
הוא לא תופס שישר שגם כן זה כמו כסף, זה מתנה מלמעלה, אז הוא מסתכל על אנשים אחרים ככה כאילו הם
זבל.
זה
בדיוק אותו דבר, גסות רוח מנותה למידה. זה גאווה, קוראים לזה גאווה יותר מאשר גסות הרוח. זה גם גסות רוח.
זה בדיוק אותו דבר, מה?
לא בדיוק זה. כי גסות הרוח היא התגברות החומרית. היא גאווה שבאה מהממד החומרי של האדם. מה שאין כן הגאווה השכלית למשל, זה יכול להיות מדווקא מיתר רוחני. הוא כל כך מופשט וכל כך שכלי שיש לו גאווה. כיוון אחר. התוצאה השורש זה גאווה.
השורש שני דברים איזה? שאדם חושב שהוא משהו נפרד מהכלל.
שניהם.
וזה
צריך להיות נכון, נכון. אמת. דבריך אמת. ולפיכך, לא עבד איתו. וכן אמרו, לא בשפה הנימי, כן, אני רוצה להסביר כאן, מה הוא הוסיף כאן? זה מה שלמדנו על לא הביישן למד ולא הקבלן מלמד. מה הפירוש שהמהר"ל דחה? להגיד שלא הביישן למד כי הוא מתבייש לשאול שאלות, ולא הקבלן מלמד כי הוא מפחיד את השואלים. הוא אומר, זה פשוט, לא צריך להתילל בשביל זה. הוא הסביר שזה לא כאן. הוא אומר שהתורה שייכת למי שאין בו עזות באופן מהותי, וגם המלמד חייב שלא יהיה קבלן, כי לא זה לא תורה מה שיפה לומר. מה זה? המטרה של המהר"ל היא להחזיר את הפירושים למשמעות המהותית שלהם. אז גם פה הוא מסביר לך אם התורה לא מצויה בגסי הרוח, זה לא בגלל שגס הרוח אין לו סבלנות ללמוד. כי גם אם גס הרוח תהיה לו סבלנות, מכאן ועד מחר ללמוד, אבל כיוון שיש בו גסות הרוח, אין לו דבקות בתורה.
יש לו דבקות בגסות.
יש לו דבקות בחומר. נכון, אז לכן מה שהוא קולט זה לא יהיה זה. הוא יקלוט משהו אחר. אהוב. להפך התורה, כיוון שהתורה היא שכלית וגס הרוח הוא גשמי, אז יש ניגוד בין התורה לבינו. נכון, אז הוא לא יקבל, כן, נכון, בדיוק, אז זה לא נכנס. נכון, הוא יכול להיות ידען בתורה שאין כמוהו. אבל היה איזה אדם כזה באוניברסיטה, גרשום שלם, הוא היה בקיא בתורת הקבלה באופן המעורך קנאה אפילו אצל מקובלים. כן? הוא ידע לכף היד מאות ואלפים של ספרי קבלה בכתבי יד. היו לו ידיעות
מזה, אבל הוא לא היה מקובל בגלל שהייתה בו גסות הרוח.
הוא עלה גם על הרבה.
כן, אבל כפי שהוא אמר בעצמו, אל תחשבו שאני מאמין בתורה מן השמיים. ככה אמר, אל תחשבו שאני מאמין בתורה מן השמיים. אז זה גסות הרוח. הרי יש אומר את זה, אז אין לו דביקות בכלום. אבל יש לו הרבה ידיעות. טוב. ולכן אמרו... כן, אז לא, תלוי בעברית. בעברית מקראית, לא בעברית מודרנית. אז השתמשתי עכשיו במושג של העברית המודרנית. אז אין הקודם, בסדר. אני עכשיו דיברתי בין...
אדם שלא מאמין...
אז הוא לא יודע.
הוא לא יודע כלום, שיש לו אינפורמציה הרבה.
נכון, נכון. המון המון אינפורמציות יש. אפשר להשתמש בו. זאת אומרת, המחקרים של גרשום שלם זה מאוד מעניין, יש הרבה מה ללמוד מזה. אבל זה לא תורה. זה גם לא לגמרי נכון מה שאתה אומר, כי גם במדעים מדויקים, אם אין לך ענווה אתה לא תתקדם. כל התורה של איינשטיין היא תורה של ענווה. בכלל, האפשרות לפתח מודלים של חשיבה, מודלים חדשים, זה בא מתוך יכולת הקשבה. איש מדע דגול אמר לי שכל מה שהוא התקדם בפיזיקה והגיע כמעט לפרס נובל, זה בגלל שכל פעם שהוא שמע מרבותיו בפיזיקה דברים, הוא תמיד שאל שאלה אחת: מניין יודעים את זה? וכשהוא ראה שיש מקום שבו מחפפים ולא רוצים לענות, הוא אמר, זה פה נושא למחקר. אלא, צריך הקשבה. זה מיתוף ענב. גם בכלל, הגינות האינטלקטואלית במדע היא גם פרי של תכונה בנפש. תכונה של ענבה. כלפי התוצאות. אם לא, יש נטייה טבעית לזייף את התוצאות. כדי שזה יתאים לתיאוריה. נכון? בטכנולוגיה אתה נותן קצת מכות פה, קצת מכות שם, זה נכנס, נכון? בטח למדת חומרים. טוב. טוב. וכן אמרו, לא בסחרנים היא, שמאחר שהכתוב אמר כי אין לתורה הרחקים שיש לגשם, וזכר לא מעבר לים שהוא הרוחק הגשמי באורך, ולפיכך הסחרנים שהם סוחרים ומסבבים את העולם, שעל שם זה נקראים סוחרים מלשון ואת הארץ תסחרו, והולכים הם בעולם לאורך ורוחב. כן, סוחר בארמית סחור, סחור זה תרגום של סביב. ומפני זה אינם מסוגלים לתורה, שאין לתורה עניין גשמי שהם הרחקים הגשמיים, ואלו שכל ענייניהם ההליכה והתנועה שהולכים לאורך ורוחב שהם הרחקים הגשמים, אין ראוי להם התורה שהיא מסולקת מן הרחקים האלה. כי תנועת הסחרנים והליכתם באורך וברוחב יורה שאינם מסולקים מן הרחקים הגשמים ומסוגלים לזה, ודבר זה אינו ראוי לתורה שהיא שכלית בלתי גשמית כלל. כי כאשר מסוגל אל הרחקים, אינו מסוגל אל הדבר שהוא מסולק מן הרוחק, כמו הדבר השכלי. ועוד נמצא בדברי חכמים על דברים אלו, אין כאן עוד מקום להאריך. וזה אומרו כאן, לא המרבה בסחורה מחכים, כי מה שאמר המרבה בסחורה, כאילו אמר שהוא סוחר מסבב הארץ לאורכה ולרוחבה, והם מסוגלים לזה, ואינם מסוגלים אל התור. כן? הוא אומר דבר פשוט. אתה צריך לבחור או בתורה השכלית, או בעולם הזה הגשמי. עכשיו, אין דבר יותר גשמי ממה שמתפשט במרחב. מכיוון שהסוחרים מתפשטים במרחב, שהרי הם מסבבים לאורך ורוחב את כדור הארץ, אז בזה הם דביקים במה שהוא הפך התורה.
מי שנמצא בתורה, זה אומר שהוא...
כן.
מסתכל
כולו
בדרך?
כן, מה שהוא אומר. כלומר, הוא חולש על המרחב. זה מאוד עמוק מה שהוא אומר כאן. יש... היה יהודי אחד בשם ברקסון, בסוף המאה ה-19, שאמר שהטכנולוגיה האנושית גורמת לבני אדם, בדורות האחרונים, ללכת ולרבוש את המרחב יותר ויותר. כן? התרבות המערבית מצטיינת בכיבוש המרחב, בכל המובנים, אפילו החלל, כן? סוכנות החלל האמריקאית. וכאשר עושים משהו גדול אצל הגויים, וגם שאתה כבשת שטח רב, אתה משאיר אנדרטה וכו'. תמיד הביטוי להתקדמות של האדם בא לידי ביטוי במרחב ולא בזמן. ואילו ישראל, עם ישראל, למשל בגלותו, אין לו כל כך הרבה גיאוגרפיה ויש לו הרבה היסטוריה.
עדיין זה גם...
רגע, זאת אומרת שהוא חי בשבתות לימים טובים באורך ציר הזמן, בעומק הנפש. עכשיו, מה שברקסון הזהיר ממנו, הוא אמר, העולם הולך ומרחיב את הכלים שלו, אבל המילוי המוסרי דל מדי בשביל זה. כלומר, זה כלי רחב מדי לתוכן קטן מדי. ואז אמר ברקסון, אם זה ימשיך ככה, זה יגיע לידי משבר. וזה אכן הגיע לידי משבר בשואה. כלומר, השואה הייתה הוצאה אל הפועל של... ההקצנה ביכולת הטכנולוגית של האדם, שמכיוון שלא היה לה תוכן מוסרי להפנות אותה, זה הפכה את הטכנולוגיה לכלי של הרס ומלחמה.
דווקא זה פגע בנו.
נכון, למה? כי אנחנו היינו דווקא העם היותר מוסרי מכדור הארץ, ואנחנו הלכנו לקיצוניות השנייה, כיוון שאז לא הקמנו מדינה ולא דאגנו להיכנס לקדושת המרחב, קרי לארץ ישראל. נכון. אז עץ הדעת הורג את עץ החיים. זה אברהם ליבני, זכרונו לברכה, בספר שלו שיבת ציון נס לעמים, הקדיש לזה פרק שלם, להראות שבעצם מה שקרה בשואה זה היה הניצחון של המרחב על הזמן. היא הייתה דו-קוטביות. כן? איזה מרחב ממלא? זה מה שאמר לך המהר"ל, שהתורה היא לא במרחק, אין לה רוחק.
אבל פה אני לא יכול להרכיב, אני לא חייב, זאת אומרת, אני יכול להחליט שנמאס לי להיות, יש מצב שהקבוצה של אנשים, המרחב שלה גדל, כי העיר גדלה ויש יותר אנשים שנולדים, יש מצב שפשוט אחד יוצא מהעיר ומחליט שהוא רוצה לנסוע 5 קילומטרים וסתם לראות עוד מקומות. ולגבי הזמן, אין איזה מצב שאנחנו נחליט, נמאס לנו להתקדם בהיסטוריה של העם היהודי, העם היהודי החליט, המקצוע שלנו זה הזמן, זה התוצאה שלנו, יש לנו 3,500 שנה, בואו עכשיו נרביץ איזה עוד 1,000 עכשיו. לא, אנחנו צריכים לחכות שהאלף האלה יעברו לאט לאט.
לא, זה לא כך.
אני יכול להעיץ אותו, בזמן לא יכול להעיץ.
לא, גם התרבות המערבית היא חיה בזמן. השאלה היא מה היחס שלה אל הזמן. כלומר, היום, למשל, כשהחברה הישראלית נוטה להיות מערבית, היא שואפת להיות ללא היסטוריה. שמת לב לזה? זאת אומרת, רוצים להיות בלי היסטוריה. בשביל הילדים שלנו צריך עולם שקט, ללא שורשים, ללא עתיד וללא עבר, בקושי הוא. נכון? ככה אומרים היום. זו תפיסת התרבות במרחב. ואילו ישראל, באופן מקורי, חי בזמן. זאת אומרת, רואה את עצמו כחלק משרשרת חיים, שיש לה ראשית ואחרית. כן, מה אתה רוצה?
זה הזמן, זה
ציבור שמה יעשה? זאת השאלה. האם אתה עושה רשת של בתי מדרש ושיעורי תורה כדי להגביר את העוצמה הפוליטית שלך, או שאתה משתמש בעוצמה הפוליטית כדי שיהיה יותר תורה? זאת השאלה. זאת אומרת, זה בדיוק זה. כי העוצמה הפוליטית היא ההתפשטות במרחב של האדם. אבל זה כבר לא כל כך תורה. כלומר, תורה פופולרית היא הרבה יותר רדודה. זה בעצם מה שאומר כאן המהר"ל. אם אדם דבק בתורה, אז זה מי שבאיזשהו מקום התנתק מן המרחב.
אתה מאבד התורה שאתה
אבל כשזה תורה לכל, אז זה תורה בינונית. למשל בימינו יש עשרות אלפי לומדי תורה במדינת ישראל, אבל הרדידות של הלימוד היא הרבה יותר. כלומר, לא אומר שאין תלמידי חכמים, אני אומר, אבל יש הרבה לומדים רדודים. יש, התורה בהגדרה זה לא דבר שיכול להתפשט על כולם. זה דורש מסירות נפש.
מה, מגמה כל הזמן להביא עוד יותר אנשים שיהיו כציבור דתי, או להקים יותר יישובים דתיים?
זה יותר מצוות, זה לא יותר תורה. אתה מבין את ההבדל? לא, זה מצוות. כלומר, להקים יישובים דתיים, בית הכנסת ועוד מקווה ועוד בית מדרש, זה מצוות. אבל לא על ידי זה יש תורה. כן. כי על ידי זה יש מצוות.
אבל הם המימוש של התורה.
הם המימוש של התורה. אתה צודק. כלומר, מהתורה יש התפשטות אל המרחב, אבל זה כבר לא תורה. כלומר, אדם עוסק בתורה, הוא פטור מן המצוות.
אבל אם לא יהיה התפשטות במרחב, לא יהיה תורה.
זה אני מסכים איתך. אבל אז הוא לא יהיה תלמיד חכם. אתה יודע מה שאני אומר?
אבל אם אתה...
תלמיד חכם זה סוג מסוים של יהודי. זה לא האידאל של כל יהודי. זה לא טוב שכל יהודי יהיה תלמיד חכם. בסדר. עכשיו אני אומר, אם יש תלמידי חכמים, יעשו הרבה מצוות. זה אני מסכים איתך. אבל התלמיד חכם עצמו יעשה את המצוות האלה או לא? לא, הוא לא יעשה, כי אחרים עושים. מצווה שיכולה להיעשות על ידי אחרים, הוא פטור ממנה אם הוא עוסק בתורה. אמת או לא? אם היא יכולה, אותה מצווה לעשות על ידי אחרים, כן. אבל אף אחד לא יכול להניח תפילין במקומי, אז אין ברירה, אני מניח תפילין.
אז החרדים אומרים לך את זה, אנחנו לומדים תורה, אתה תלך לעשות את
זה. נכון, זאת הסברה חרדית, נכון. מה? זו הסברה חרדית, יש בה הרבה היגיון, צריך לבדוק מתי זה נכון, מתי זה לא נכון. אבל אני אומר, הסברה הזאת, אל תפקיד אותי במילים, בגלל שחרדים אומרים את זה, תגיד שהרעיון הוא לא נכון. הרעיון הוא נכון. אין? תורה זה לא מהעולם הזה. איך כתוב? זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם.
אני לא מבין, אם
לך
כל המימוש של המצוות,
כן,
תלוי במצוות,
נכון,
והתורה זה משהו שבעצם
תרגע
אתה מנתק את המצוות,
אמת,
מנתק גם
המצוות, נכון, לגמרי לא, אבל קצת כן.
איך תבין תורה? איך תבין תורה שמדברת על מצוות אם אין לך ארץ ישראל, אין לך בית מקדש? אתה לא מבין מה...
תורה לא צריך בכלל את המימוש. אתה יכול ללמוד תורה גם כשאין לך ארץ ישראל, אין לך כלום. אתה לומד תורה. גרשם שולם, לא, הוא לא האמין בתורה מן השמיים בכלל.
הוא לא צריך להאמין, הוא לא
לומד תורה. אין לו מצוות, הוא לומד תורה. הוא לא לומד תורה, הוא עושה דוקטורט, מה אתה... זה לא יודע עושה כסף מהקבלה, כן.
זה השאלה שקודם שאלתי אותך.
כן,
שאלה. אם זה לנקודות.
אם הוא לומד תורה לנקודות, אז זה לא תורה, זה משהו אחר, זה חוכמה. איזה מחלוקת? אין פה שום מחלוקת. כן.
שלימוד תורה, כן, יכול לקדש את המרחב.
כן, לא יודע.
מה שעושים גויים זה מרחב ללא קדושה.
נכון.
ותורה זה משהו שמחוץ למרחב, אבל מה שיכול לקדש את ה...
סוף. נכון, אמת. אבל אם אין לעם ישראל בעצמו קצת אחיזה במרחב,
אין מה לקדש.
אז הגויים יאכלו אותנו. זה בעצם מה שזה אומר. המרחב יבטל את הזמן. וזה מה שקרה בשואה. דווקא בזמן שהייתה תביעה מעם ישראל להאיר את התרבות העולמית, כיוון שהתרבות הזאת הגיעה עד משבר והוטלה על עם ישראל האחריות לאנושות. אבל מכיוון שעם ישראל לא לקח על עצמו את האחריות הזאת והסתגר בבתי מדרשותיו, אז בגלל זה הוא נפל קורבן בפני אדוני המרחב. הוא היה צריך להקים מדינה. איך אומר הרב קוק במלחמת העולם הראשונה, כבר הוא כותב את זה, מכיוון שהעולם מתמוטט, התרבות הוכיחה את כישלונה, אז עכשיו נתבע מעם ישראל להקים את מדינתו. זאת אומרת, המדינה שלנו מהווה קרש הצלה אחרון לתרבות האנושית. מעניין, היה גוי צרפתי שאמר את זה לפני כמה שנים, קראו לו סרטר. שמעת עליו? הגוי סרטר, שלושה שבועות לפני מותו, אמר, פילוסוף ענק, בעצם גדול הפילוסופים של המאה ה-20, במשך 50 שנה עשה שטויות. אז בשלושה שבועות לפני מותו אמר, אני טעיתי, כל השיטה שלי לא נכונה, כל השיטות לא נכונות, התקווה האחרונה שנותרה על האנושות זאת המשיחיות של עם ישראל. עד כאן דברי פודשו, שלושה שבועות לפני מותו. אחר כך פילגשו אמרה שזה לא נכון, הוא לא אמר את זה, הוציאו לו את זה מהפה, אבל הוא אמר את זה. כל תפיסה של השואה כעונש זה ילדותי. אבל מי נפגע? בעיקר אלה שבבית המדרש. 3 מיליון יהודים בפולין מתו. יהדות פולין הייתה יהדות יריעת השמיים הגדולה ביותר בעולם. והשאלה, לא, כי החזק כבש את החלש. זה בעניין. אוי, באמת, אני אסביר לך משהו. ראשית כל צריך לדעת, כל פרשנות של השואה שרואה את השואה כעונש זה ילדותי. מסיבה פשוטה, אין שום יחס, שום פרופורציה בין העבירות שעליהן מדובר לבין העונש. זה חסר, פשוט זה... היינו האומה הצדיקה ביותר באנושות, והראה לנו האסון הגדול ביותר באנושות. לא נורמלי. נכון, לכן זה לא עונש. זה לא עונש. יש שם תיאורים של דברים קשים ונוראים, אבל מי אמר שזה עונש? זה מצבים אפשריים, אבל זה לא עונש. כדי שתדע את סוד ההיסטוריה, כדי שתדע איך ההיסטוריה מתנהלת, מתי דברים כאלה עלולים לקרות, ואם אתה מבין מה שכתוב פרשת האזינו, אתה גם יכול להיערך לקראת מצבים כאלה ולמנוע אותם. יש גם את זה, זה בפרשת בחוקותיי. בפרשת בחוקותיי זה מלא דברים כאלה, אתם תעשו ככה, יהיה לכם רע, תעשו ככה, יהיה לכם טוב. זה קוראים לזה הנהגת המשפט בשפה של הרמח"ל. פרשת האזינו זה בכלל לא קשור לסחר ועונש. פרשת האזינו זה שייך למה שנקרא הנהגת הייחוד בתורת הרמח"ל, וזה לא קשור בכלל לשאלה של סחר ועונש. זה נושא אחר, צריך פעם ללמוד איך זה עובד. פעם למדנו פה את הספר הזה, דת תבונות. כן, למשל, זה לא קשור לשום חטא שעשה אתה.
לא, דווקא בגלל שהם עם צדיק, שכש...
אז זה לא סחר ועונש, אם ככה.
לא.
אז אם ככה זה לא סחר ועונש.
זה דוגמה.
זה דוגמה, אבל זה לא סחר ועונש. בסדר, אז אני אסיים אחר להסביר.
הרב מחוץ לארץ.
עכשיו, מה שאתה יכול להגיד על גרמניה, שמה שהייתה שמה כפירה והכל, אתה יכול להסביר, זה כן לגיטימי לומר. שאם כבר עלולה השואה לקרות, היא עשויה לקרות במצב היסטורי מסוים, היא פורצת במקום מסוים. ברור? מבחינת מגלגלין זכות על ידי זכאי, חובה על ידי חייב. אבל עצם התרחשותה, הנה לא קשור לשכר ועונש. זה קשור לדברים אחרים. בסדר? כן, בבקשה.
לגבי הקטע שכאילו לגבי היחס בין התרחבות לבין החכמה.
כן.
בעיקרון אנחנו עדיין כאילו, אני פשוט כל הזמן מסתכלת לא מתחילה על ההתבטאות הזאת שלא כל העם עובד בסבורה מחכים. זה מוזר, אולי הכוונה פה שאני אמור גם להרחיב, אבל הרעיון של להחכים קודם, לקדוש את המרחב הקטן שתפסתי ואז להרחיב עוד יותר, להחכים בשביל זה.
עכשיו, עץ החיים קודם, אחרי זה צדק.
עכשיו, היעד הסופי הוא שכל המרחב יתמלא תורה.
מלא הארץ דעה.
כן, כי אמרנו שים זה אורך ורוחב, אבל
המים
לים יחסים.
יפה.
עכשיו, אחד מה שאמרת גם מקודם לגבי זה שיש גדולי תורה ויש עם שעושה מצוות, הסבירו לי שהעתיד לבוא שאין גדולי תורה, אלא מה שקורה זה שכמיים לים יחסים, אין ערים וגבעות.
אלא מה?
בים אין ערים וגבעות.
ועוד איך שיש. ועוד איך שיש ערים וגבעות.
עברנו את הכל, את כל
הערים והגבוהות
יש מתחתית הים. עברנו?
זאת
טעות חמור.
הכל נשאר
בים.
מה פירוש ים?
מה זה
הים,
תגיד?
תסביר לי מה זה ים.
ים זה מצב שהתורה...
לא, 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 אני רוצה, אני עברית קטן, אני רוצה לדעת.
ים זה בעיקרון, כמו שיש לנו פה ערים וגבוהות, אז גם זה ממשיך לתוך הים, ערים וגבוהות.
שאלה, האם
הים... הוא עושה במים.
האם הים, שאלתי הפשוטה, האם הים זה הקרקעית או המים?
הים?
כן, תגידי.
הים זה הקרקעית.
יפה, נכון?
כמו שיש ים בבית בד, שזה בעצם בור.
יפה, זאת אומרת, כמיים לים מכסים.
והם מכסים את הים.
הכינוי ים מכונה, מכנה את הקרקעית. והקרקעית דווקא יש בה עליון וקטן. נכון, עליון ונמוך. כן, גדול וקטן. אז מה זה המים לים מכסים? שאף על פי שיש מציאות כוללת של מים, בכל זאת זה מתחשב בייחודיות של כל אחד ואחד ונכנס בול לכל פרט. בסדר? אז זה הפוך מה ששמעת. מה? ים, כשאתה מסתכל על הים מגבוה אתה רואה ישר, אבל אם אתה מסתכל מהצד, כלומר מבפנים, אתה רואה שבקרקעי זה גבוה, נמוך, וזה צ'יק, והמים נכנסים בדיוק לפי כל נקודה ונקודה. זאת אומרת שהמצב של לעתיד לבוא, החוכמה ממלאת את העולם כמים לים מכסים, זה לא בא לבטל את המדרגות ביני לבינך לבינו וכו', אלא זה בא לתת ערך כללי לכל פרטיות. כן? זה לא טוטליטר.
דווקא הגבוהים בים יש להם פחות מים.
מי?
הגבוהים בים
יש להם פחות מים. איי איי איי. כן.
ושיעור סוחר הוא צריך לצער לצורך המקבר,
והם
מסוגלים לזה, ואינם מסוגלים אל התורה.
נכון.
זאת אומרת, מי שהוא סוחר, הוא לא מסוגל לתורה.
נכון.
מלשון המשנה, אני לא מבין את זה. ומה? ולא כל המרבה בספורה מחכימים. לא אמר בכל האלה שעוסקים בספורה לא מחכימים. זאת אומרת, מהאלה שעוסקים בספורה, לא כולם מחכימים. זאת אומרת, יש מין העניין של המרחב, אבל... אתה נוגע פה במצב שאתה...
אדוני היקר, האם המהר"ל אמר והם אינם לומדים תורה? הוא לא אמר את זה על הסחרנים.
הוא אמר אינם
מסוגלים. זאת אומרת שיש להם קושי בדבר, אבל לא שאין מהם שלומדים.
מי שלא מסוגל,
זה לא מסוגל. לא, מסוגל זה לא כמו בעברית מודרנית. מסוגל הכוונה שיש לו סגולה טבעית לדבר. אבל למשל יש לך אחד מגדולי החכמים שהיה חברותה של רבי יוחנן, הלו הוא אילפה. שמעת על אילפה? אילפה היה דווקא סוחר שהיו לו אלפי אוניות. כן? היה איש עשיר מאוד והיה סוחר באוניות. ומדוע הוא הלך לעשות את זה? בהתחלה הוא היה חברותה של רבי יוחנן, אבל שניהם היו עניים מאוד, החליטו להפסיק ללמוד, בואו נלך קצת לעשות כסף כדי לקיים אפס כי לא יהיה בך אביון. בסדר? אז התחילו ללכת בדרך, אכלו ארוחת צהריים ליד איזה קיר. הקיר היה קיר רע ורע. באו מלאכי השרת, אמרו בוא ונפיל עליהם את הקיר, על שני האנשים האלה. למה? שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. טוב? ואז רבי יוחנן שמע את השיחה של מלאכי השרת, שואל את אילפה, אתה שמעת משהו? אמרו לא, לא שמעתי כלום. אז רבי יוחנן אמר עצמו, אם הוא לא שמע, סימן שזה נאמר בשבילי ולא בשבילו. אז הוא אומר לי, אילפה, סליחה, אני חוזר לבית המדרש כדי לקיים כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. ואז הוא חזר למתורה, אילפה, הלך ונהיה סוחר. אחרי כמה שנים חזר, ראה רבי יוחנן נהיה ראש הישיבה, מלך רבי יוחנן כתוב. אז אמרו לו להילפה, נו אתה רואה, אם היית חוזר, אם רבי יוחנן היית כמו, הוא אומר אני בדיוק כמו. עלה לראש התורן ואמר, אם אני קופץ מכאן, אם תמצאו תוספת אחת שלא אמצא לה מקור במשנה. לא קפץ, לא מצאו. אז יש להם חכם, אילפה, יש כמה הלכות שבאות ממנו. כן. טוב, אנחנו בזאת עוברים לספר אורות התשובה.